מי שמתחיל ראשון במגע, בקשר שלו עם השני, זה הקדוש ברוך הוא איתנו. בעל כורחך אתה נולד. לא שאלו אותך בכלל. הקדוש ברוך הוא נכנס בנו לפני שאפילו הבנו מה קורה לנו. אז הוא היוזם הראשון. תמיד הדברים באים מלמעלה. ראינו בניסן אופן דומה. לא, זה משהו אחר. התאמות הדלטטה זה כשיש כבר את המטה. כשהמעלה ברא כבר את המטה. ואז הוא נותן לו אפשרות להתעורר. אבל אם הוא לא היה בורא, אם הוא לא היה יוזם את אותו מטה, אז מה שיתעורר? אין אפילו אדם שיתעורר. לא, אבל אני מסביר. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, זה היוזמה הראשונה שלו, נכון? נקודה זהו. הוא התחיל. ברגע שהוא בורא את העולם, מתוך הבריאה הזאת הוא נותן אפשרות לאדם להדין, להגיע להכרה של אותו כסר. אבל היוזם הראשון, הנתינה הראשונה זה הוא. ועם עם ישראל זה פשוט יוצא דופן, כן? חיי עולם נטע בתוכנו. אנחנו לא יכולים לעשות אחרת, אין מנוס. אנחנו תקועים באלוקות שלנו, במרכאות, כן? אין לנו אפשרות לברוח מזה. אתה יכול לנתק את עצמך, לסגור את כל הפריסים בבית, אז בסדר, הוא יחכה, זה לא יצא אצלך, זה יצא אצל הבן שלך או אצל הנכד. בסוף הכל חוזר. כי אתה לא יכול אחרת. יש לך דרישה כל כך חזקה, פנימית שדוחפת, שלא מאפשרת לך אפילו לנוח לרגע אחד. אין אפשרות. ושואלים אותנו אפילו. זה נקרא כפה על עמת ההר כדיבית. אז ראינו בניסן אופן דומה. ששם ירד השם להושיע את ישראל, ובעייר הייתה עבודה מצד האדם דווקא, ממטה למעלה. תמיד, החודש הראשון, החלק הראשון זה יוזמה אלוקית, והיוזמה שלאחר מכן זה יוזמה אנושית. תראה לי מה קיבלת ממה שנתתי לך. השלב הראשון שייך לבחינת הכלל, תמיד. והשלב שבא אחריו התייחס יותר לפרטים. תמיד מתחילים הכל בכלל, ואחר כך נכנסים לתוך הפרטים. הקדוש ברוך הוא בורא קודם כל את נשמת ישראל הכללית, ומתוך נשמת ישראל הכללית אנחנו הפרטים קיימים, נולדים. נולדים ומתים. אבל זה לא משנה כלום. הכלל הגדול הזה קיים כבר לפני, ותמיד הוא קיים. נצח ישראל זה הנשמה הזאת, לא יסכם. לא יכול למות. אז תמיד מתחילים בכלל, נכנסים לפרטים. גם בחיים שלנו. אם אני רוצה להסביר נושא, אני לא יכול להיכנס לפרטים. אני חייב קודם כל להגדיר, במרכאות, כי קשה להגדיר מאוד את הכלל, אבל לדבר עליו. ורק אחר כך להתחיל להיכנס בפרטים. אם לא, אתה לא מורה טוב. אתה חייב קודם כל להראות את התמונה הכוללת, ואז להיכנס לפרטים. ככה הקב"ה עושה. הוא מלמד אותנו, הוא המחנך הגדול. לעבודת המידות, לנתינת שיעורים, המכשירים כלים לקבלת האור. כן, כשאני אומר פה שיעור, אני נותן שיעור גבול, כן? מידה. זה נקרא נתינת שיעורים. גבולות. מידות. אז קודם כל אני מדבר על הגדול, אחרי זה אני בונה לעצמי מידות, תיקון של מידות שיאפשרו לקבל את הגדול הזה. כי בלי המידות, בלי השיעורים, בלי הגבול, בלי הקונטור, בלי הכלי, אין לי אפשרות לקבל את הכלל הגדול הזה. אבל הכל מתחיל בכלל, ואחרי זה מבקשים ממני, דורשים ממני לבנות מידות שיכולות לקבל אותו. גם כאן, לאחר מתן תורה בסיוון, הנה הגיע זמן קבלת התורה בתמוז. תשימו לב, מתן תורה בסיני וקבלת תורה בתמוז. אז בטח אתם שואלים על מה אני רוצה לדבר, כי לא ראינו כלום בתמוז, נראה לנו חודש ריק, אין כלום. חורבן. החילוק בין שתי הבחינות מופיע במיקום החודשים בלוח הזמן. תשימו לב, החודש השלישי זה החודש הרביעי. החודש השלישי זה הנתינה, והחודש הרביעי זה הקבלה. ככה אמור להיות. בואו נראה מה קורה. למה קודם כל? לפני שנכנסים לטקסט. שלוש זה עדיין בניין אלוקי. ארבע זה כבר בחינה שהגיעה לארץ. יש לנו כלל בקבלה, מדרגה שהיא בת שלוש, זה עדיין ירידה ממעלה למטה. שלושה רגלים, הקדוש ברוך הוא יורד. יש לו שלוש רגליים בעולם הזה, שלושה רגלים. פסח, שבועות, סוכות. מה שאני עושה כדי לקבל את אותה מדרגה אלוהית, זה כבר החלק הרביעי, זה נקרא בחינה דלת. למה? כי המלכות, החלק של בני האדם נקראת דלה וענייה. דלת לה מגרר מכלום, כך אומר הזוהר, מדרגה שאין בה כלום. זאת אומרת שהיא דלה וענייה, היא מדרגה של דלת, היא נקראת בחינת דלת מעבר, אבל קוראים לה גם דלת. דלת ודלת זה אותו דבר. זאת אומרת שאין בדלת שום כוח, אלא מה שהוא מקבל, מה שעוברים דרכו. אז הבחינה הרביעית היא סוגרת את המעגל, זה כמו ריבוע. כשהגעת לריבוע, אתה בעולם הזה. כשאתה עדיין בעיגול, אתה עדיין בעולם עליון, כי העיגול בעצם הוא משולש בפנים, כן? בתוך העיגול יש משולש. לכן העיגול הוא עדיין עליון, והריבוע, מבחינת הארבע, זה כבר העולם שלנו. עיגול בתוך ריבוע, כן? זה חיבור בין העולמות. כי העיגול הוא לא עיגול באמת, הוא נקודה. אני קצת נכנס יותר עמוק, אני מקווה שאתם מבינים. עיגול זה נקודה, וריבוע זה בעצם כבר גבול. זה כבר מידות. כמו יוד וה. יוד זה העיגול, הוא זה כבר בניין, יש לו מידות, יש לו נפח, יש לו רוחב, יש לו גובה, יש לו עומק, הנקודה שבפנים. אז בניתי קובייה שכתבתי ה. ביוד יש לי פוטנציאל, הוא יכול ללכת לכל הכיוונים ולבנות כל מיני צורות. ושתי אותיות הן שתי אותיות ההתחלתיות של יוד כאב דווקא, שם השם. הכל מתחיל מנקודה, מיוזמה אלוהית, ואחרי זה זה בונה ריבוע. שזה כבר יותר מוחשי. הרעיון. אז זה ההבדל בין השלוש לבין הארבע. חז"ל אומרים ברמז, במסכת שבת, קוב ד', ג' ד', גומל דלים. הנה. ג' זה הגומל, זה מי שנותן, ד' זה הדל. אין לו שום דבר. בצרפתים אומרים כדל. כן? אין לו כלום. אז כמו ד', ג' גומל לדלת. הג' הוא הגומל, נתינה והשפעה, והדלת היא המקבלת ונקראת דלה וענייה. אם נרחיב את הרעיון נראה שכך הוא בסדר העולמות אשר ג' משפיעים ברביעית תמיד. ואני כאן נותן את הדוגמה, כי עולמות, אצילות, בריאה ויצירה, זה שלוש, כולם בבחינת משפיע, ביחס לעולם הרביעי, נקרא עולם העשייה, שהוא המקבל. אז אנחנו רואים שלוש ומתנים לרביעי. כמו שלוש אותיות בשם השם, יוד, קי, וב, זה שלוש מבחינת נותן, זכר. רק הרביעית היא ממש נקבה, מקבלת. הרביעית זה ההי האחרונה שבשם, היא מקבלת מכל השלושה. ואסור לנו לטעות, ולחשוב שהבחינה הרביעית גרועה, חז ושלום, כי אין לה כלום, אז אתה אומר אולי היא גרועה, מג' שלפניה? לא, כי עד רבה. כל תכלית בריאת העולם הייתה שנתאבה הקדוש ברוך הוא לא, להיות לו דירה בתחתונים. כך אומר המדרש בתנחומה, פרשת נשוא. הפוך, כל עוד ולא הגעת למדרגה הרביעית הזאת, לא עשית כלום. הכל נשאר בכוח, בפוטנציאל. בנתינה אמנם, אבל אם אין לך קבלה, למי אתה נותן? אתם יודעים שזה הרבה יותר סבל לתת למי שלא מקבל, מאשר לא לקבל. ומי סובל יותר, זה שנותן או זה שלא מקבל? זה שנותן ולא מקבלים ממה שהוא נותן. זה סבל איום ונורא. כן, יותר ממה שהנותן עגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. וקשה לך שלא מקבלים. רבי שלום שרעבי עליו השלום, המקובל, זצ"ל, היה אומר, יש לי יהלומים ואין לי למי לתת אותם. אתם יודעים מה זה סבל של רב שיש לו חוכמה גדולה ואין לו תלמידים די גדולים שהוא יכול להעביר להם את החוכמה הזאת? הוא פשוט נהרס מבפנים. יש לו עוד ואין לו למי לתת, אין לו כלי. זה היום ונורא, זה סבל. כלומר, עצם הירידה לבחינה ד' היא התכלית של השלמות. כשהדברים מגיעים למימוש בחומר גשמי בעולם הזה ממש, זה תכלית, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. להפך, חס ושלום, כשלא מאפשרים לרוחניות להתלבש בחומר, אז מתחיל החורבן והגלות. הנה, זה חורבן. מידה כנגד מידה. כי אתה לא רוצה לקבל מהכוח שהוא המנוע, אז אין לך כלום, אתה מתרוקן מתוכן. אתה מתנתק. זה החורבן האמיתי. זה שמתנתקים מהשורש האלוקי שבנו. שנותן לי הוראות, ואני פשוט סגור ולא שומע אותן. החלטתי לסגור את המעבר האלוקי בי. אני לא פועל עם אל, אני כאילו פועל נגד אל. אני מתנגד להופעתו דרכי בעולם. זה החורבן. התחלת העבודה בזיכוך החומר היא בחודש תמוז. אנחנו עכשיו בחודש שבו מתחיל התהליך של זיכוך החומריות. וביחד עם החום הטבעי של חודש זה, שם חם בחוץ, צריך כל איש ישראל לעורר אצלו חיות וחום בעבודת השם. אני כאן נותן רמז. למה חם בחודש תמוז? כדי לחמם את האדם בעבודת השם. ודווקא אז הוא בורח לים. זאת אומרת שאנחנו היום בחודש הזה צריכים להתעורר ממש לעבודת השם. אז אני לא יודע מי ימציא את החופש בקיץ, כולם הולכים, כן? אבל לא יודע איך זה עובד, כן? אבל זה העניין. חודש תמוז, תמוז זה ראשי תיבות. זמני תשובה ממשמשים ובאים. זה נקרא תמוז, זה ראשי תיבות. עכשיו מתחילה התשובה. בחודש תמוז היינו אמורים לקבל את לוחות העדות, ולצח. משה יורד בי"ז בתמוז עם הלוחות, זאת אומרת, אני לא מדבר על הפוטנציאל של חודש סיוון, של מתן תורה, מה היה במתן תורה? דיבורים, קולות, אבל היה משהו שנתפוס ביד? לא. מתי הדבר הזה שאתה תופס ביד? מתי התורה הזאת ששמעת יורדת לעולם הזה? באיזה חודש? תמוז. י"ז בתמוז. היינו אמורים לקבל את התורה כאן בעולם הזה. החידוש לעומת מתן תורה בסיוון הוא שכאן הדיבורים התלבשו בחומר. זה לא דיבורים באוויר, זה דיבורים שהתלבשו בחומר, בלוחות. והן יורדות ביחד, גם הדיבור וגם החומר של הדיבור, לעולם הזה. נשמה וגוף. חודש תמוז מאפשר ביסודו הפנימי לאחד בין הנצח האלוהי לבין החומר של העולם הזה. אתם יודעים איזה חודש חזק זה? זה מה שהיה אמור להיות בפוטנציאל. ככה נברא החודש הזה. לחבר שמיים וארץ, הלוחות יורדים. רק אנחנו, בשכל שלנו, תמיד רואים את הכוס הריקה. מה זה חודש תמוז בשביל כולם? שבירת הלוחות, חטא העגל, חורבן, כן, רואים רק את השלילי. אתה לא יכול קצת לחשוב בצורה מקורית ולומר שזה החודש שמסוגל כבר בבריאת העולם לקבל בו את התורה, את הלוחות. זה האמת. נכתלת נכון, סברת נכון, אבל זה לא מה שקרה מלכתחילה, זה מה שהיה צריך לקרוא בהתחלה, זה חיבור. וכשבני האדם מתמכרים להצלחות הזמניות של חמדת הממון וכו', הם חושבים רק על חיצוניות, הם עושים את עגל הזהב, חוזרים על אותו עניין. זאת אומרת שהחודש הזה שאמור להיות חיבור של שמיים וארץ, אז אנשים מתמכרים בו לתאוות גופניות ודשמיות. זאת אומרת אנחנו חוזרים ומשחזרים את חטא העגל, חבר שלום. וכשזה כאן, מתפרק החיבור בין הרוח והגשם, והאותיות שבלוחות חוזרות למקורן בקודש, ומניחות את האבנים כגוף בלי נשמה, אז אתה הופך להיות כבד. זוהי סבירת לוחות העדות. דהיינו, ההפרדה בין החלק הרוחני, שנקרא עדות, זה העד, זה הדעת, העדות מלשון דעת, זה להפריד את זה לחלק הגשמי הנקרא לוחות. לכן זה שם מורכב משני דברים, לוחות העדות. יש בו לוח ויש בו עדות. עדות זה נשמה, לוח זה מסך, שעליו אני מקרין את הנשמה. זאת אומרת, כשאתה שובר את הלוחות, אתה מפריד בין נשמה וגוף. דור שרודף ומחפש רק סלווה גשמית. זה לא שאני רוצה לבנות איזה משהו, אני רוצה רק שקט, שיעזבו אותי בשקט, כי כבר לא יכול יותר. כן? זה נקרא שלווה גשמית, והנאות חולפות, זה חולף מהר מאוד, הוא דוב שחוזר על חטא העגל ועל הסבירה שבאה אחריו, חז ושלום. זה חטא העגל האמיתי. אמרתי לכם כבר כמה זה בגמטרי העגל. כן, כמה זה? עין, 70, ג' זה 3, ול' זה 30. 103, בדיוק גמטריה של אוסלו. כן, זה חטא העגל המודרני. א' ו' ת' ל' ו', תשימו לב, אוסלו, בדיוק 103. חטא העגל. אלא, שהמחלה יכולה לבוא גם מן הצד הכביכול רוחני. זאת הבעיה. הדתיים של הדברים שלומדים תורה, עכשיו אני מדבר דווקא על אלה שלומדים תורה, עלינו, כי אנחנו אשמים בכל הדבר הזה, בגלל דבר אחד, שאנחנו סוגלים את לימוד הפנימיות לאנשים ולא מאפשרים להם לראות את התוכן הפנימי של התורה ונותנים רק לוחות בלי עדות. שלומדים תורה מבלי להתייחס לנטייה הפנימית והנשגבה שבה, לקבוע הלימוד והעניון במרומי החוכמה האלוהית שהיא כוללת האגדה בכללה, כאשר צבחו על זה מעולם אנשי הסגולה שבכל הדורות הגדולים שבישראל תמיד צעקו על זה, מבעלי העיון בקבלה ובחסידות, אפשר גם כך לסבור את הלוחות חז ושלום. בלי הלימוד הזה הלוחות גם כן נסברים. ראה עקבי הצון עבודת האלוקים קוף מן ג' לרב קוק זצ"ל. מה שכותב שם הרב קוק על מי שלא למד את הלימוד הפנימי הזה של התורה, תורת ארץ ישראל. זה סבירת הלוחות. מי שחושב שבלי עשייה רוחנית אפשר לפלוט על החיים, אינו אלא טועה. כשאין חיבור בין השמיים והארץ, ולא חשוב באיזה תחום עסקינן, נמצא האדם חשוף להשפעות חיצוניות מצד הכוכבים והמזלות, כי הוא תחת שליטתם, משולל אפילו מחופש הבחירה. הוא חושב שהוא חופשי, אבל הוא תקוע. יש לו היגיון ושכל, והוא כבר לא מדבר בשם השם, אלא בשם השכל וההיגיון של עצמו. ולכן הוא יורד למדרגה של אומות העולם שבאים להתווכח איתנו למי שייך את המקום הזה. ומה אומר לנו רש"י הראשון בתורה? איזה רש"י, אדם חכם מאוד. תשובה כזאת היינו זורקים אותו לפח, נכון? חז ושלום, הנה רש"י הגדול,
איזה תשובה הוא נותן לנו? הרש"י הראשון, שאם יאמרו לכם הגויים, אומות העולם, ליסטים אתם, אתם גנבים, שגנבתם את ארץ ישראל, מה התשובה? לא לשבת על שולחן דיונים, בוא נראה, מי היה ראשון, מי היה שני, אין בן דינדון, שופע לקטינות. לא. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. הוא נותן אותה למי שישר בעיניו. איזה תשובה זאת? מי יושב איתך לדיון עם תשובה כזאת? מה אתה מביא לי דברים מעולם הבא? זאת התשובה האמיתית, רבותיי. מי שלא מסוגל לדבר בשם האל, אז הוא ידבר בשם ההיגיון של עצמו, ואז יורידו אותו ויורידו אותו ויורידו אותו ויורידו אותו, כי אתה כבר נכנס על ההיגיון, ובתוך ההיגיון אפשר לאכול אותך מבחוץ בשקט. זאת הבעיה שלנו, אין לנו את האומץ לדבר בשם השם. ומלך ישראל צריך לעשות את זה. אנחנו כן נשארים בעיניו, אבל אנחנו צריכים לגלות את ההופעה הזאת. הרב קוק כבר עונה על העניין הזה. האם חז ושלום אנחנו שוב פעם נשא לגלות? לא. נגמר. זאת הביאה האחרונה שלנו לארץ. אז אפילו מה שקורה כאן, כן, זה לא הסוף של עם ישראל בארצו, הפוך. רק שכל התהליך כן מוביל אותנו לדבר בשם השם. בינתיים אנחנו לא מדברים עדיין בשם השם, אלא בשם ההיגיון. זה בושה לדבר בשם השם, כן? זה מין האדם שהוא לא נמצא כאן. בוודאי, מה, מי שמדבר היום בשם השם, הוא משוגע. קוראים לו מתנחל. אדם כזה הופך להיות, אדם שכן לא נכנס לזה, הופך להיות עובד כוכבים ומזלות. פשוט מאוד. זה עבודה זרה. כי הוא עובד את עצמו, את ההיגיון ואת הרציונל. העולם הזה נברא על ידי אותיות, לשון הקודש. כמו שאנחנו אומרים, ברוך שאמר והיה העולם. ברוך אומר ועושה. כשמעמיקים בסוד האותיות, מגלים את הגנוז ברובד הזמן. אז מה זה? בוא נראה. אותיות החודש. חודש תמוז קשור לכוח הלבנה. ירח. זה הכוכב ששולט בחודש. לבנה. מזל החודש, סרטן. בספרים הקדושים כתוב שהלבנה נבראה על ידי האות תת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את הלבנה, את הגלגל הזה, על ידי אות תו. זה האות שלה. זה הנשמה של הירח. ומזל סרטן נברא על ידי האות חץ. ואם שני אלה מופיעים מבחודש תמוז, לפי ספר יצירה שנתן לנו אברהם אבינו, בחוכמתו הגדולה, אז שתי האותיות של החודש זה חץ ותף. מה זה אומר לנו? תכף נראה. בספר שמות כתוב, פרק ב' פסוק ב', ותצפנהו שלושה ירחים. על מי מדובר? משה רבנו. כשהוא נולד, אמא שלו מחביאה אותו, מסתירה אותו שלושה חודשים. יוכבת הסתירה את בנה הנולד משה בתוך תיבה במשך שלושה חודשים. לפי פשוטם של דברים, נולד משה כשהייתה אמו בחודש השישי להריונה. ילדה אותו בחודש השישי. זאת אומרת שמשה רבנו הוא פג. נולד הרבה לפני הזמן. תשאלו אותי למה? הארי הקדוש עונה. כל תינוק שנולד הרבה לפני זמנו, או אפילו קצת לפני זמנו, זה תינוק שכבר נשלם דיו בתוך הבטן. בדרך כלל זו נשמה יותר גבוהה מבן אדם שמאחר לתת. והמצרים, שהיו עוקבים אחרי כל הריון ומחשבים תאריך הלידות, לדעת אם תולד האישה בן להמיתו, ואם תולד בת לאחיותה, כשבאו לפי הזמן המשוער, לא מצאו כלום, כיוון שילדה בחודש השישי, כאמור. אז באו בחודש השישי, רגיל,
אמרו ליוחדת, איפה הבן? היה לך הריון, לא? הלך התינוק, באמצע, לא יודע, כן? אין כלום. ספר הזוהר הקדוש שמתייחס לרובד הפנימי של הדברים, מגלה לנו דברים ברמז. דינה קסיה שריה בעלמה, כך הוא אומר לנו הזוהר, הדין הקשה נמצא בעולם. שלושת החודשים שבהם היה צריך להצפין את משה הם תמוז אב תבט. אז תגידו לי, אז איזה הריון זה? לפחות יהיה שלושה חודשים אחד אחרי השני. עוד פעם, לכן הקדמתי ואמרתי שהזוהר לא מדבר על הפשט. כשהפשט אומר לך שהאימא של משה הכביעה אותו שלושה חודשים, זה היה בפשט. הסוד אומר לנו, יש שלושה חודשים בשנה, אדוני היקר וגברתי היקרה, שצריך קצת להתחבק. צריך קצת לגנוב את האדם במשך שלושת החודשים, ואלו הם תמוז אב וטבת. תשמר על פרופיל נמוך בחודשים האלה. תסתתר קצת, שלא יראו אותך הרבה. תיכנס בתוך הטבע. טבע זה מילה. לך ללמוד בשקט. מה זה אומר? הזוהר הקדוש מגלה שאלו הם ימי דין בעולם. ולכן הייתה חובה להסתיר את משה רבנו, גואלם של ישראל. מה זה מלמד אותנו עכשיו? דבר שלא כתבתי פה, אבל שיוצא ממה שכתבתי, לסייעתא דשמיא. שהגואל מסתתר בחודשים הכי קשים. זאת אומרת שהוא יוצא, דווקא הוא נבנה, הוא מסתיים להיבנות דווקא בחודשים האלה שמסתירים אותו. שלא רואים אותו, שלא רואים כלום בעולם. שרואים את הדין בעולם, כן? שלא יתאחזו בו החיצונים חז ושלום ויעקבו את תהליך הגאולה, אלא שצריכים אנו להבין מדוע מתגלה הדין בעולם בחודשים האלו. זה לא ענינו, זה נתון, אנחנו לא יודעים, מה לא מבינים כלום, למה יש דין? שיהיה חסד, שהקדוש ברוך הוא יברא חודשים עם חסד, מה הוא לא יכול? ועוד איך הוא יכול? למה הוא בורא חודשים שיש להם דין? עד כדי כך שאני צריך להזכיר את אותו משה רבנו באותם חודשים. הקבלה מלמדת שבחודש תמוז יש עודף אור. תשימו לב, לא חיסרון של אור, אלא עודף אור. יותר מדי. מאיפה זה בא? הסיבה לכך היא שכל חודש בשנה נפלט על ידי כוכב לכת. ועל ידי מזל. למזל של כל חודש יש תפקיד. מה זה עושה המזל? הוא מסנן. כן? לא. המזל מסנן את הכוח של הכוכב. זה כאילו שהכוכב נותן אור, זה עובר דרך מסנן, פילטר, והפילטר הזה נקרא מזל. ואז האור עם המסנן מגיע אל העולם הזה. דרך הסינון. שדרכו עובר את הקרינה של כוכב החודש. כי אנשים לא מבינים מה זה מזלות, בכוכבים, איזה בלגן יש כאן, כן? עכשיו אני מסביר לכם בצורה פשוטה מאוד. הכוכב זה כמו אור, הוא עובר דרך פילטר שנקרא המזל של החודש. והמזל מאפשר נזילה, לכן קוראים לו מזל. כן, זה נזיל, שם זה נוזל. מזל טוב, נזילה טובה. למשל, בחודש תמוז תקרין הלבנה יש סרט. מי נותן את הסרט? הירח, הלבנה. זה תמוז. תקרין הלבנה את אורה דרך המסנן סרטן. זה המזל של החודש. אז הסרטן, המזל סרטן הוא מסנן, הוא הפילטר של הלבנה. והנה רואים אנו שעשרה חודשים בשנה נפלטים על ידי חמישה כוכבי לכת. יש רק חמישה כוכבים שמתעסקים ב-12 חודשים. איך יכול להיות דבר כזה? כלומר, שעל כל שני חודשים שולט כוכב אחד. שבתאי על שני חודשים טבת ושבט. צדק, יופיטר, על שני חודשים כסלב, אדר, מאדים, מרס, שולט על ניסן וחשבן. כוכב נוגה שולט על חודשי אייר ותשרי, וכוכב, זה גם כוכב, שנקרא כוכב, שולט על סיוון ואלול. שני כוכבי לכת מתוך השבעה שולטים כל אחד מהם רק על חודש אחד בשנה. יש שבעה כוכבי לכת. עכשיו מנינו חמישה, שכל אחד שולט על שניים, נשאר לי שניים ששולטים כל אחד רק על אחד. ואלו הם החמה על חודש אב והלבנה על תמוז. השמש והירח, תמוז ואב. לפי סדר זה, מובן מדוע יש ריבוי אור בתמוז ואב, כי יש ריכוז עצום על מזל אחד וחודש אחד. זה אור גדול מאוד. אם כן, דברי הזוהר הקדוש שדינים קשים שורים בתמוז ואב בעולם מובנים. בנוגע לטבת, זה כתבתי בסוגריים, צריך ביאור במקום אחר בעזרת השם. כי אני לא רוצה עכשיו להיכנס לטבת אם לא נגמור את השיעור. על כל פנים, ריבוי האור אינו בהכרח נזק. הרי בהתחלה זה אמור להיות דבר טוב, זה ריבוי של אור. עד רבה, אם יש כלים מתאימים לאור הזה, יהיה השפע גדול וטוב לעולם. רק אני צריך להכין כלים. האור ישנו, יש הרבה אור. כאן מתחילה עבודת האדם. וכאן בדרך כלל מתחילות גם הבעיות. בהתאמת הכלים לאור המתפשט ממעלה למטה. אני צריך תמיד לחשוף האם הכלים שלי מוכנים לאור שמתפשט דרכי. זה מה שאני צריך לעשות, זה נקרא תיקון המידות. מה שקוראים היום תיקון המידות, לימוד המידות, תיקון הכלים וכו' וכו'. זה דבר אחד, זה להתאים את עצמי לאור. עבודה זו נבחנת לאור חוזר, ככה קוראים לה, זה נקרא אור חוזר, שהוא כלי שילביס ויגלה את האור הישר. זה מושגים ומונחים בקבלה, האור הישר יורד, ואני, הכלים שלי, זה נקרא אור חוזר, אני מלביס על האור הישר, ובזה אני מגלה. ואם אכן יסמר האיזון המתאים בין האורות לבין הכלים על ידי הרחבת המידות הרוחניות, זה נקרא כלים רוחניים של האדם, אזי תהיה ברכה בכל העולמות, הכל עובד יפה יפה. והאור המרובה לא יזיק, אדרבה, הוא יופיע כשפע מבורך. כלומר, תוספת האור וריכוזו בחודשי תמוז ואב זה ריבוי שפע של חיים וסעד מן השמיים. זה מה שהיה אמור להיות בחודשי תמוז ואב. למה היום אנחנו רואים דבר הפוך? הכל יבש, ריק. זה לא היה אמור להיות ככה, לפי מה שאנחנו לומדים כאן. וידיעת הדברים על בוריים תעניק כלים לאדם שידע לאגור את מנת האור הגדולה שבחודשים אלו כצדה לדרך לכל השנה כולה. אתם יודעים למה? פשוט מאוד. החידה, הרב חידה, זצ"ל, מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא קבע שיהיו בכל חודש, בקיץ, חג. ככה כתוב על מסכת פסחים, והוא מביא את זה בספר שנקרא מדבר קדמות, דף וב. הוא אומר לנו, הקדוש ברוך הוא החליט שבכל חודש בקיץ יהיה חג, ואלו הם תמוז, ראש השנה, אב, יום הכיפורים, אלול, חג הסוכות, תשרי, מיני הסרט. ככה היה אמור להיות. אלא שבעוון העגל נדחו כולם לחודש תשרי, ושמה יש לך עכשיו ריכוז של כל החגים, מה שזה לא דבר טבעי. ואבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, כשהיו חוגגים ראש השנה, כיפור וחג הסוכות, היו חוגגים אותם בזמן המקורי שלהם, זאת אומרת ראש השנה בתמוז, יום הכיפורים באב, וסוכות בתשרי, ומה שהיה נשאר, סליחה, באלול, ומה שנשאר בתשרי היה רק שמיני עצרת, שמחת תורה. זאת אומרת, הכל נקרא. בשמירה נכונה של האור המרוכז, אז אם היינו באמת יודעים לשמור על האור, הוא יכול להתמודד ביתר קלות עם כל בעיות החיים. רק שאנחנו טיפסים, כי אנחנו תמיד, כן, טיפס אותיות קצת, רואים רק את החיצוניות. לא רוצים לחדור פנימה. והנה, מזל חודש סרטן, עכשיו אני מתעסק באותיות. מזל החודש סרטן, הוא צירוף שתי מילים. סרטן. המסר ברור. סר זה סינוק וניקיון של התינה השלילית. מה זה תינה? התינה היא תחושה רגשית שלילית הנובעת משנאה וקנאה. זאת אומרת שבחודש תמוז אני יכול לעשות סרטן, להוריד את התינה, את הכעס. התינה גורמת לאדם צער, כעס ותסכול. וכשאדם נתון במצב כזה הוא מרוחק מתחושת השמחה, כי רחוק הוא מן האור. אז חודש סרטן הופך להיות כמו המחלה חס ושלום. במקום להיות סרטן זה הופך להיות הפוך. דרך אגב, אם זה יכול לעלות לעזור לרופאים, כן, לכו תעשו שיעורי בית. הרופאים שבינינו, המקובלים, מלמדים דבר מאוד חשוב. כל מחלת סרטן מתחילה בחודש תמוז, אצל כל אחד. פעם הראשונה שהתחילה להתפשט בגופו כמחלה, זה תמיד היה בחודש תמוז. תמיד. זאת אומרת, הפעם הראשונה שהמחלה חס ושלום מתחילה לזרום כמחלה, להתגלות כמחלה, זה בגלל שבחודש תמוז האדם הזה לא התנהג כמו שהיה צריך להתנהג, ונכנס לכל מיני כעסים, לכל מיני תסכולים, לכל מיני מדרגות של תינה. וצריך להזהיר ברפואה מונעת רוחנית, לקעוס בחודש תמוז. וזה היתר הרע. כל הכעסים, כל המריבות, כל הלחץ בחודש תמוז. צריך להיזהר מאוד להירדע. בחודש תמוז גנוזה היכולת להסיר תינה ושנאה המולידות מחלות נפשיות שגוררות אחריהן מחלות גופניות, חס ושלום. תמיד זה בצורה הזאת, כן? זה מתחיל מהנפש ועובר לגוף. הקבלה מעניקה לנו כלים שיש באפשרותם לעזור למנוע חורבן חיים. כשלא מסתמסים בכוח דחיית הרע בחודש תמוז, כשלא מסלקים אותו, כמו שלמדנו עכשיו בסרטן, כשלא מסירים את התינה, אפשר להגיע לחורבן בית המקדש, שהוא בעצם הביטוי לכל החורבנות. אנחנו קוראים לזה חורבן בית המקדש, אבל זה ביטוי של הכל. בחיינו הארציים, הטוב והרע משמשים בערבוביה. ותכלית עבודתנו עלי אדמות היא הבירור התמידי בין הטוב לבין הרע. קראנו לזה קליפת נוגה. פה אנחנו עובדים, תמיד עושים בירורים. זהו סוד קליפת נוגה, שכל התיקון נמצא בה להפוקה, כן, הפך מג' הקליפות התמאות. להפוקה זה לשון גמרא, להפוקה זה להוציא מי, חוץ מנפקה בארמית. מהי נפקה מינה? כן? להפוק, להוציא בלי כל הגימל קליפות הטמאות. זאת אומרת שיש לנו בסך הכל ארבע קליפות. שלוש